עירובין, דף חף ב', מתחילים בעזרת השם, דף חף א' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים קבוצותיו טלטלים. כשמשה רבינו עלה למרום כדי להוריד את התורה לעם ישראל, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא יושב וכותב, כותר כתרים לאותיות. יש אותיות שבראש האות יש מין כתר שעשויה מתגים, כמו האות שין לדוגמה. שלוש תגים כאלה. הקדוש ברוך הוא כביכול ישב וכתר כתרים לאותיות. משה רבנו התפלא, בשביל מה צריך את הכתרים האלה? יש את המילים, אני מבין, אבל כתרים על גבי האותיות, מה זה בא לחדש? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עתיד אחד ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל תג ותג, שאתה רואה אותי פה עכשיו קושר לאותיות, הוא עתיד לדרוש עליהם טילי טילים של הלכות, ערים הרים של הלכות. וכאין זה הגמרא דורשת מהפסוק בשיר השירים, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. כביכול זה מדבר על שבח של הקדוש ברוך הוא, שממשילים אותו כמו אחד שקבוצותיו, קבוצות השיער שלו הן שחורות כעורב, שחורות מאוד, אבל על דרך הדרש דורשים את זה על התורה. אמר רב חיסדא, אמר בשם מר עוקבא, מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ שיש באותיות שבתורה, טילי טילים של הלכות. טל זה הכוונה גבעה כזאת, עררי עררים של הלכות. מה דורשים מהמשך הפסוק, שחורות כעורב? במי אתה מוצאן? מי זה שיכול למצוא את הטעמים, את ההלכות של התורה? שחורות דורשים מלשון שחרית, השכמה בבוקר. וכעורב מלשון ערבית, שמאחרים בערב, במי שמשקים ומעריב עליהם על דברי תורה לבית המדרש. זה דרשה אחת מהמילים שחורות כעורב. דרשה שנייה, רבא אמר, במי שמשחיר פניו עליהם כעורב, שהוא מתענה על דברי תורה והוא משחיר את עצמו עד שפניו נראות בשחוריות מסוימת. כך מסביר המהרש"א. דרשה שלישית, מה זה שחורות כעורב? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב, שהעורב הוא לא נותן כל כך אוכל לגוזלים שלו. כביכול, זה כמובן זה בלשון קצת מאוד מאוד חזקה, שהוא לא נותן לילדים שלו, ודאי שהוא נותן לילדים שלו לאכול, רק הוא לא מפנק אותם בכל הדברים הכי נפלאים שיש בעולם, המעדני עולם שיש בעולם, אלא הוא נותן כדי קיום, לא מפזר מדי הרבה ממון על אוכל. רק אחד כזה זוכה להגיע ולקבל טעמי התורה. וכמו שהיה מעשה, אולי הגמרא מביאה את המעשה כדי שאנשים לא יחשבו שבאמת הוא לא נותן אוכל לילדים שלו חלילה, אלא כי הדרב הדבר מעתנה, שהוא הלך ללמוד בבית המדרש, הבאה כעזי לבי רב, אמרה לי דביטו, אז אשתו שאלה אותו, אתה הולך ללמוד תורה, ומאיפה יהיה לנו פרנסה בבית? ינוק הידידך, מה יעביד לו? מה אני אעשה לילדים שלך? מה אני אתן להם לאכול? אמר לה, אז רבתא שאל אותה, משלימו קורמי באגמה וכי נגמרו הירקות מהשדה? שיוכלו ירקות, שיוכלו דברים זולים. במקום ללכת ולאכול את כל מעדני עולם, יוכלו דברים זולים, פשוטים יותר. יש פסוק, הוא משלם, הקדוש ברוך הוא משלם לשונאיו, אם הם עושים מעשים טובים, אבל רוב המעשים שלהם הם מעשים רעים. אז הקדוש ברוך הוא לא, אין לו מה להביא אותם כביכול לגן עדן. ולשלם להם שם על הקצת מצוות שהם עשו. אז משלם להם את זה פה בעולם הזה. משלם לסוניו אל פניו להעבידו. זאת אומרת, נותן להם קצת שכר על הקצת מעשים טובים שהם עשו, נותן להם את זה פה בעולם הזה, ואז בעולם הבא הם נשארים לגמרי בלי שכר. אמר רבי יהושע בן לוי, תראה מה כתוב כאן. משלם אל פניו, כאילו למלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. שהקדוש ברוך הוא מתייחס לשכר שהוא צריך לתת לרשעים כביכול כאדם שנושא מסעו על פניו ומבקש להשליחו ממנו. זה מציק לו החוב הזה שהוא צריך לשלם, הוא רוצה כבר לסיים עם החוב, אז הוא משלם להם את זה מיידית, העיקר שהוא יסיים עם החוב. מה זה לא יאחר לשונאו, שזה ההמשך של הפסוק? אמר רב אילה, לשונאו הוא דלא יאחר, אלא הוא משלם להם ידי והוא מתפטר כביכול מהחוב. אבל לצדיקים גמורים, יאחר לצדיקים גמורים, משלם להם את השכר בעולם הבא, מה ישלם להם בעולם הזה? אין פה את מספיק כלים לשלם על המצוות של הצדיקים שהם עשו. בעולם הזה אין מספיק כלים לשלם על המצוות. לכן הקדוש ברוך הוא משאיר להם את השכר לעולם הבא, ששם יש כלים קדושים הרבה יותר, שאפשר לשלם שכר במידה קדושה. והיינו דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב? הפסוק אומר, ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. אז הוא דורש דרשה כזאת. מהי דכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? הדרשה היא היום לעשותם ולא למחר לעשותם. אחרי שאדם כבר סיים את התפקיד שלו עלי אדמות, הוא כבר לא יכול יותר לקיים ולעשות מצוות. ודבר נוסף, היום בעולם הזה לעשותם, אתה מקיים מצוות, ולמחר בעולם הבא לקבל שכרם, שם אתה עתיד לקבל את השכר. אמר רבי חגי, יש אומרים שזה לא היה רבי חגי, והייתם רבי שמואל בר נחמני, בכל אופן מה הדרשה? מהי דכתיב שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים? זאת אומרת, הוא מעריך את אפו. נשאלת השאלה, מה זה אפו? זה בדרך כלל כעס, שבמקום לכעוס על המעשים הרעים שעושים הרשעים, הוא מעריך את הכעס ונותן להם הזדמנות לחזור בתשובה. אבל לפי זה ערך אף מבעלי בלשון יחיד. אלא, אומרת הגמרא, למה ערך אפיים לשון רבים? אפיים זה פנים. יש פנים שוחקות ויש פנים זוהמות. אז ערך אפיים לצדיקים. הוא מראה, הוא מעריך אפו, את הפנים השוחקות שהקדוש ברוך הוא צריך להראות לצדיקים, הוא לא מראה להם את זה פה בעולם הזה, אלא הוא מעריך את האף הזה בשביל לשלם להם את השכר בעולם הבא. וערך אפיים לרשעים, גם להם הוא מעריך אף, הוא לא מראה להם את הפנים הזוהמות שלו, בעולם הזה הוא מראה להם פנים שוחקות, נותן להם. למה? אז זה לא בגלל שהוא רוצה, כמו שאמרנו קודם, לשלם להם את השכר בעולם הזה בשביל להיפטר מהם. כי אם כן, זה לא מידת רחמים, והערך אפיים כתוב בתוך ה-13 מידות של רחמים. לכן תוספות מסביר שיש בזה גם שבח שהוא מעריך אפו, נותן לרשעים הזדמנות לחזור בתשובה בעולם הזה, ואז יש סיכוי גדול מאוד שבעזרת השם בסוף ימיהם הם יחזרו בתשובה, ואז הם יזכו לעולם הבא גם. למדנו במשנה שאפשר, כשאדם יש לו בור באמצע רשות הרבים, בור של מים, ומשם שותים מהבור הזה. בשבת יש בעיה, כי הבור הוא בדרך כלל רוחב 4 טפחים על 4 טפחים וגובה 10 טפחים, אז הוא רשות היחיד. אם אתה תוציא מים מהבור לרשות הרבים, זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה עושים? תקנו שאפשר לעשות דיום דין, פסי בראות זה נקרא, כן, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, עושים צורות של ריש בכל 4 זוויות, וככה זה מתיר את הטלטול בין הדיומדין, אם זה לא עולה רגלים, אם זה הולכים ללמוד תורה, לצורך מצווה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. עכשיו, השאלה היא, כמה אפשר להרחיב את השטח? כמה הדיומדין האלה יכולים לחשב? כמה גודל של רשות היחיד אפשר לעשות על ידי דיומדין? אז למדנו במשנה שאפשר להרחיב כמה שצריך. רק מה? צריך לעשות כל פעם עוד פסים ועוד פסים. אתה שם מין דיומד, מין זווית כזאת, צורה של ראיש בצד. ובין דיומד לדיומד צריך להיות לפי רבי מאיר 10 אמות. ואם יש לך, אתה רוצה להגדיל עוד יותר, אז אתה רוצה נאמר 20 אמות, אז תשים באמצע בין דיומד לדיומד, תעשה מין פס כזה. ואז הפס הוא בעצם נחשב המשך. הוא גורם שהדופן יישאר עוד יותר ארוך ועוד יותר ארוך. אם יש לך פס, אם בין הדיומד לבין הפס יש עד 10 רמות, זה בסדר. ואחרי זה, אם אתה רוצה להרחיב יותר מ-20 רמה, אז אתה עושה עוד פס, שאז בין פס לפס יהיה פחות מ-10 רמות. ככה אתה יכול להגדיל כמה שאתה צריך, ואז יהיה לך שטח גדול מאוד מסביב הבור. ככה למדנו במשנה. אבל רבי יהודה אומר, לא, אתה לא יכול להגדיל כמה שאתה רוצה, רק עד שטח בית סעתיים, בית, מקום שאפשר לזרוע בו, שתי סעה של תבועה. כמה זה הגודל של זה? זה גודל של 5,000 אמות מרובעות. זה 50 אמה על 100 אמה. היבה אלו. הגמרא מביאה שתי אפשרויות להסביר את דבריו של רבי יהודה, שהשטח הוא עד בית סעתיים. הכוונה שהבור מים הוא עד בית סעתיים, ואז יש לך עוד שתי אמות מהבור עד הפסים, שזה השטח הכי קטן שאפשר לעשות. בין הפסים לבין הבור, והבור עצמו יכול להיות בית צעתיים, ואז יוצא שבעצם השטח של ההיקף של הפסים הוא אפילו יותר מבית צעתיים. הבור הוא בית צעתיים, וההיקף הוא עוד שתי אמות לכל צד, רוחב. זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה לא. כל ההיקף מסביב, כולל הפסים, צריך להיות עד בית צעתיים. זה הצד השני, זה האפשרות השנייה. זה מה שהגמרא מסתפקת. איבאי אליהו, האם סעתיים זה בור ופסים כאמר, שזה כולל גם את ההיקף פסים של השתי אמות משני הצדדים של הבור, או דילמה בור ולא פסים כאמר, או שהכוונה, השטח של בית סעתיים זה רק הבור לבד, עוד ההיקף של הפסים זה עוד שתי אמות לכל צד יותר. מה שני הצדדים? צד אחד, אפשר לומר, אדם נותן עיניו בבורו. זאת אומרת, נגיד, כולם מודים, גם רבי יהודה, שאפשר לעשות היקף של פסים כמה שרוצים, בלי הגבלה. זה מדין תורה. רבנן גזרו שיעשו יותר מבית צעתיים. למה? כיוון שכשאדם מקיף שטח במחיצות, והוא לא מקיף את השטח הזה לצורך דיורים, לצורך מגורים, אז חכמים תקנו שיהיה מותר לעשות מחיצות רק עד גודל של בית צעתיים, שזה 50 אמה על 100 אמה, 5,000 אמות מרובעות. עכשיו, אם חכמים יבואו ויתירו בפסי ביראות להקיף שטח יותר גדול, אז אנשים יבואו לטעות שאפשר גם להקיף מקום שהוא לא הוקף למגורים, אפילו שטח יותר גדול מבית סעתיים. אז לכן חכמים תקנו לפי דעתו של רבי יהודה שאפשר להקיף בו רק עד בית סעתיים. עכשיו פה צריך להדגיש שכל מה שאפשר להקיף רק עד בית סעתיים זה כמובן שטח כזה שהוא לא מיועד למגורים. אבל אם אתה מקיף חצר לצורך מגורים אתה יכול להקיף בלי הגבלה. עכשיו אדם שרוצה להקיף מחיצות בשביל חצר של הבית של עצמו, אין לזה שום הגבלה, הוא יכול להקיף כמה שהוא רוצה. אז אם כן, כאן השני הצדדים מתבססים על הנקודה של הגזרה שחכמים גזרו לפי דעתו של רבי יהודה, שאי אפשר להרחיב את הפסים יותר מבית צעתיים, כדי שאנשים לא יבואו לטעות שגם היקפים אחרים שחכמים הגבילו עד בית צעתיים, אנשים יטעו לומר שאפשר להקיף אפילו יותר. עכשיו השאלה היא ככה, בעצם זה ברור שהסיבה לפי רבי יהודה שאפשר להקיף בפסים רק עד בית צעתיים, זה כי חכמים רצו שאנשים לא יבואו לטעות, ולומר שאפשר להקיף יותר מבית צעתיים גם במקומות שלא מוקפים לדירה. עכשיו, שאלה היא, מה אנשים רואים בהיקף? כשהם רואים פסי ביראות, על מה הם מסתכלים? מצד אחד אפשר לומר, אדם נותן עיניו בבורו. מסתכלים על הבור. אם אתה רואה שיש לך פה בור שרק עד בית צעתיים, אז אתה מסתכל רק על הבור של המים. ואז אתה תבין שאפשר לעשות היקף של מחיצות במקום שהוא לא מיועד למגורים רק עד בית צעתיים. כמו שראית את הבור של המים שהיה אפשר להקיף רק עם הבור, הוא עד בית צעתיים, אפשר להקיף אותו על ידי פסי ביראות. זה אפשרות אחת. ואז לא גזרינן דלמאטה לטלטולי, בהיקף של יותר מבית צעתיים בקרפף. קרפף זה הכוונה מקום מגודר מחוץ לעיר שהוא מוקף לא בשביל מגורים, אלא הוא מוקף לצורך לשים שם מחסן, לשים עצים וכדומה. ששם התירו חכמים להקיף רק עד בית צעתיים ולא יותר. אז פה אנחנו חוששים שאם אתה תתיר לבן אדם להקיף יותר מבית צעתיים, אז הוא יבוא להקיף גם קרפף יותר מבית צעתיים. אבל פה כשאדם נותן את עיניו בבורו והוא רואה שהבור נותנים לו רק עד בית צעתיים, אז הוא לא יבוא לעשות היקף בקרפף, יש שטח יותר גדול. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, לא? אדם נותן עיניו במחיצתו. הוא מסתכל על המחיצות שמקיפים איתם את הבור. לא מעניין אותו הגודל של הבור. וכשהוא רואה שחכמים ייתנו רשות להקיף בפסי ביראות שטח אפילו יותר מבית צעתיים, אז הוא יבוא גם להקיף שטח יותר מבית צעתיים בקרפף, והוא יעבור על התקנה של חכמים. גזרין, הדיל מעט אלי יחלופי, יותר מבית צעתיים גם בקרפף. ולכן הרוחב של הבור עם הפסים צריך להיות מוגבל רק עד בית צעתיים ולא יותר. זה הצד השני. אז אם כן, מה באמת התשובה? האם בית צעתיים בבור שעושים בפסי ביראות, האם ההגבלה היא שהבור צריך להיות עד בית צעתיים, ואז יש בתוספת עוד רווח של שתי אמות לכל צד בשביל הפסים, או שבית צעתיים זה הבור כולל הפסים? מביאה הגמרא תשובה ראיה מברייטה. תשמע, ברייטה כותבת ככה. כמה הן מקורבים? כמה הפסים צריכים להיות קרובים לבור? כמה זה הכי, השטח הכי קטן בין הפסים לבין הבור? אז זה שתי עמות. כדי ראשה ורובה של פרה, שזה שתי עמות. וכמה הן מרוחקים? כמה מחיצות יכולים, כמה שטח גדול אפשר להקיף מסביב הבור? אז לפי דעת חכמים, אפילו שיעור של זריעה של קור, ואפילו שיעור של זריעה של קוריים, זה שטח ענק. בלי הגבלה אפשר. רבי יהודה חולק על חכמים. הוא אומר שאפשר להקיף רק עד בית צעתיים מותר. יתר מבית צעתיים אסור. עכשיו חכמים מתווכחים עם רבי יהודה. אמרו לרבי יהודה, אי אתה מודה בכל מיני מקומות שמקיפים אותם לצורך מגורים. בדיר של בהימות שיש שם כזה מין מבנה שגר שם הרועה. וסהר, שזה גם כן כמו דיר, רק זה בתוך העיר. מוקצה, שזה חצר אחורית של מאחורי הבית. וחצר, שזה חצר קדמית מלפני הבית. שהם מקיפים אותם לצורך דיורים. ולכן אפילו אם ההיקף הוא בית חמשת קורין ובית עשרת קורין בלי הגבלה, שמותר, אתה לא מסכים עם זה? אמר להם, אני מסכים עם זה. רק זו, ההיקף שאתה מקיף דיר, סער, חצר או מוקצה, זה מחיצה גמורה. לכן אפשר גם להקיף שטח גדול. אבל ואלו, מה שאתה מקיף את הבור, זה בפסים. וזה לא מחיצה גמורה, לכן אני מגביל את זה רק עד בית צעתיים. בסדר? אז את החכמים ורבי יהודה אנחנו גם מכירים מהמשנה. כאן הברייתא מביאה דעה שלישית. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בור ששיעורו בית צעתיים על בית צעתיים מותר. זה נראה שזה צריך להיות מרובע. בית צעתיים על בית צעתיים. ולא אמרו שמותר להרחיק את הפסים מהבור, שהוא בית צעתיים, הבור עצמו הוא שיעור של בית צעתיים, וההיקף מסביב של הפסים זה עוד שתי עמות כדי ראשה ורובה של פרה. אז זה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שהבית צעתיים זה הבור עצמו, ויש תוספת של עוד שתי עמות לכל צעד בשביל הפסים. אז אם ככה מה סובר רבי יהודה, מי דקאמר רבי שמעון בן אלעזר, בור ולא פסים זה הבית צעתיים, ורבי יהודה הרי חולק עליו דעה אחת לפני כן, אז אם כן, מכלל דרבי יהודה, בור ופסים כאמר שזה צריך להיות מוגבל עד בית צעתיים. אז יש לנו ראיה שרבי יהודה סובר שהבית צעתיים זה כולל הפסים. נוחה הגמרא זה לא ראיה גמורה ולא היא. יכול להיות שגם רבי יהודה בנקודה הזאת הוא מסכים עם רבי שמעון בן אלעזר, שבור בלא פסים כאמר, שרק הבור עצמו זה בית צעתיים. אז יחי היינו דרבי שמעון בן אלעזר, במה הם חולקים? עונה הגמרא, שים לב שרבי שמעון בן אלעזר אומר בור בית צעתיים, הבית צעתיים, דהיינו שמרובה. אז איכא בעיני הוא אריך וקטין, שהוא מלבן, הוא יותר ארוך מאשר רחב. הוא ארוך 100 אמה וצר 50 אמה. לפי רבי יהודה, מוטל טלטל בתוך ההיקף הזה, כי בסך הכל זה יוצא לא יותר מבית צעתיים. כמו חצר המשכן, החצר של המשכן גם היה 50 אמה על 100 אמות. לעומת זאת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, בית צעתיים, הבית צעתיים, שצריך להיות בדיוק 70 אמה ושיריים, דהיינו ועוד עוד ארבעה טפחים, ועוד משהו, עוד קצת, או בדיוק, בכל אופן, 70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים מדויקים. וזה ההבדל בין שתי הדעות. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל האוויר של היקף, כמו מין גדרות כאלה שעושים, בלי גג, שתשמישו לדירה, שאנשים נכנסים ויוצאים בו כל הזמן, למשל, תן דוגמה, כגון דיר של בהמות מחוץ לעיר, וסער, שזה דיר של בהמות בתוך העיר, מוקצה, שזה חצר אחורית מאחורי הבית, וחצר, שזה חצר קדמית לפני הבית. המקומות האלה הולכים בהם תדיר, משתמשים בהם תדיר, יש בהם דיורים, אז אפילו אם השיעור של המקום הוא בית חמשת קורין, ואפילו יותר, בית עשרת קורין, מוטל לטלטל שם. בכל דירה שזה היקף, אפילו שמכוסה בגג, כן, זה ההבדל בין אוויר לבין דירה. אוויר זה בלי גג, זה רק גדרות. הדירה זה היקף שמכוסה גג, אפילו שהוא מכוסה גג, אבל אם זה כזה מקום שתשמישה לאוויר, זאת אומרת, הבן אדם שנמצא בתוך המקום הזה, בתוך השטח המקורה הזה, הוא לא נמצא שם כי הוא רוצה להיות בתוך בית. הוא נמצא שם כי הוא מעוניין כרגע להיות במקום של אוויר, במקום פתוח. איך, אז למה אתה נמצא בתוך הבית? כי זה מדובר פה על שומר ששומר על שדות. הוא צריך לסובב בשדות. אבל לפעמים, ממש השמש קופחת לו על הראש. הוא חייב לברוח לאיזשהו מקום עם צל. אז זה נקרא דירה שתשמישה לאוויר, כגון בורגנים, של סוכות של שומרים שבשדות. אז השיעור הוא רק עד בית צעתיים, מותר לטלטל עם הגודל הוא עד בית צעתיים, אבל אם זה יתר מבית צעתיים, אסור. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן, זאת אומרת, האדם שם פסים של לבור, הדיומדין של מסביב הבור, ואנשים לא מעניין אותם, שם את הפופסים, לא שם את הפופסים. זה דרך, זה מעבר לאנשים, אנשים פשוט ממשיכים לעבור, עוברים, עוברים. אז אם כן, יוצא שהרבים קובעים שזה רשות הרבים, והדיומדין רוצים לצעוק ולומר, לא, יש פה מחיצות, זה רשות היחיד. מי מנצח, מי גובר? אומר רבי יהודה, הרבים גוברים. ואם כן, בשביל שהמקום יישאר רשות היחיד, הוא צריך לסדר איזושהי דרך לרבים, יסלקן על הצדדים, הוא צריך לעשות נוח לאנשים, שלא ירצו להיכנס לבין הפסים, של המעבר יותר מרווח ונוח, מצידי הפסים האלה, שלא יחתכו ויכנסו לו לבין הפסים. וחכמים אומרים, אינו צריך. כי הם, לפי דעתם, המחיצות גוברות על המציאות שהרבים רוצים להציב. היה הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר, כשהם ראו את דעת חכמים שמביאים פה את העוצמה של המחיצות, שהם הרבים בוקעים פה ועוברים, זה עדיין נשאר מחיצות? דאמרי תרוויו, כאן הודיעכן כוחם של מחיצות, שהרבים שעוברים, בוקעים דרך השטח שבאמצע, לא מפריעים למחיצות, זה נשאר רשות היחיד. עכשיו, הגמרא מבינה שגם רבי יוחנן וגם רבי אלעזר מסכימים עם דעת חכמים. כן, כאן עוד יחם כוחם של מחיצות, שגם במקרה שיש לך רבים שעוברים וחוצים את השטח המגודר הזה, זה עדיין נקרא רשות היחיד, כי יש מחיצות. נראה שגם רבי יוחנן מסכים עם זה. שואלת הגמרא כאן וסבירה לרבי יוחנן, אז ככה. רבי אלעזר אנחנו פה יודעים מדף חף שהוא באמת סובר ככה. כאן עוד יאחר כוחן של מחיצות, הוא באמת סובר כמו דעת חכמים, זה ברור. כך למדנו בדף חף. עכשיו אני שואלת השאלה, רבי יוחנן גם סובר ככה? כאן וסביר עלי. והאמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, העיר ירושלים. אנחנו צריכים, כשמדברים על ירושלים, צריך לזכור שמדברים פה על ירושלים העתיקה. ירושלים של בין החומות, שהייתה מוקפת במחיצות. והיו בשערים, אולי הכוונה לשער שכם, שער יפו, שער האשפות, היו בשערים. אבל באופן כללי היו מחיצות סביב העיר, הייתה חומה. ולמרות שהיו שם מחיצות, והפתחים הם פתחים שיש להם דין של פתח, אולי אפילו יש שם צורת הפתח. ואם כן המקום אמור להיות נחשב רשות היחיד. בכל זאת, אלמלא דלתותיה, אלמלא שהיה דלתות בשערים של ירושלים, בחומות, בשערים של החומות, והם היו ננעלות בלילה, זאת אומרת, במציאות היו נועלים את הדלתות של השערים של ירושלים כל לילה. אם לא זה, זה היה נחשב רשות הרבים. חייבין עליה משום רשות הרבים. היה שם כמובן דרך משער לשער, מפולשת, רחבה 16 עמה, שעוברים שם הרבים, אולי אפילו 600 אלף איש ביום, לפי חלק גדול מהראשונים. אבל בכל זאת, אתה רואה מפה, שלמרות שבעצם יש פה מחיצות, יש חומה, אבל מכיוון שהרבים בוקעים ועוברים משער לשער, אז אם כן, הם הורסים את המחיצות האלה, אלא אם כן אתה תנעל את הדלתות בלילה, ואז אתה מחזק את הכוח של המחיצות. אז אם כן, רואים מפה שלפי דעתו של רבי יוחנן, הרבים יש להם כן כוח לבטל את המחיצות, ולכן אתה חייב לנעול בלילה את הדלתות של ירושלים. אלא באמת רבי יוחנן לא מסכים עם דעת חכמים, רק אומר לך, תשמע, אתה רואה פה מה שחכמים אומרים? אתה מבין על מה הם מדברים? כשהם אומרים לך שאם הרבים בוקעים, אפילו אם הרבים בוקעים בין הפסים, עדיין זה נחשב מחיצות, עוד יחק כוחן של מחיצות שרבים לא בוקעים מחיצה. אבל לפי דעתי אומר רבי יוחנן, רבים כן בוקעים מחיצה. אני רק אומר לך, דעת חכמים. טוב, אז אם כן יש לנו פה דעת רבי יהודה, שהוא אומר שאם הרבים עוברים דרך הפסים, זה הורס. המקום הזה כבר לא נחשב את הרשות היחיד, כי הרבים גוברים על המחיצות, זה שהרבים עוברים פה, הופך את המקום לרשות הרבים, הם קובעים עובדה, זה רשות הרבים. לא יעזור ששמת לי פה את הפסי בהיראות האלה. לעומת זאת חכמים אומרים, ודאי שזה יעזור, כוחן של מחיצות גובר על הרבים. אז שואלת הגמרא, לכאורה, יש פה סתירה בין רבי יהודה לרבי יהודה, ובין חכמים לבין חכמים. כי פה, כמו שאמרנו, רבי יהודה סובר שהרבים קובעים. וחכמים סוברים שהמחיצות קובעות, אבל יש סתירה לזה במקום אחר, ורמי דרבי יהודה דרבי יהודה, ורמי דרבנן דרבנן. איפה אנחנו רואים שזה סותר? דתניא. יתר על כן אמר רבי יהודה, מי שהיו לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים. יש רחוב, יש שני בתים בשני הצדדים, שני הבתים האלה שייכים לאותו בן אדם. והוא רוצה שיהיה לו אפשרות לטלטל מבית אחד לבית השני, אבל באמצע יש רשות הרבים. אז מה הוא יעשה? לפי דעתו של רבי יהודה, מספיק שתי מחיצות, בשביל שמקום יחשב רשות היחיד מדין תורה. אבל מה? כדי שיהיה היכר שהמקום הזה שבין שתי הבתים, ששתי הבתים האלה הם בעצם גם שתי מחיצות, לרשות הרבים, כדי לעשות היכר שהמקום הזה רשות היחיד, בשונה משאר הרשות הרבים שלפני ושאחרי, אז צריך לעשות איזשהו היכר. עושה לו לחי מכאן, בהתחלה כשנכנסים לשטח שבין שתי הבתים הוא עושה לחי, ובסוף, כשהוא בא לצאת מהשטח שבין שתי הבתים, הוא גם עושה לחי מכאן מהצד השני. או קורה בהתחלה מכאן, וקורה מכאן בסוף השטח שבין שתי הבתים. ואז המקום הופך להיות ממש רשות היחיד, ונושא ונותן בשבת באמצע. ולמרות שהרבים עוברים שם כל הזמן, בשבת, מה זה? זה דרך הרבים. זה רשות הרבים, כמו רשות הרבים. לפי רבנן זה ממש נקרא רשות הרבים. בכל זאת, הרבים לא הורסים את המחיצות. אז אתה רואה שלפי רבי יהודה, מה שקובע זה המחיצות ולא הרבים. וחכמים, דווקא הם אומרים, אמרו לו, אין מהווים רשות הרבים בכך. אז קשיא דרבי יהודה, שבברייתא הוא אומר שזה שהרבים עוברים שם זה לא מבטל את המחיצות. דרבי יהודה במשנה שהוא אומר שזה שהרבים עוברים בין הפסים זה כן מבטל את המחיצות. וגם קשיא דרבנן על הברייתא פה שהם אומרים שזה שהרבים עוברים בין המחיצות. זה מבטל את הרשות היחיד, מבטל את המחיצות של רשות היחיד. דרבנן במשנה שאומרים שזה שהרבים עוברים בין הפסים, זה לא מבטל את הפסים. מתרצת הגמרא. דרבי יהודה, דרבי יהודה לא קשיא, זה לא סותר. הטעם, כשיש שתי בתים בשני צידי רשות הרבים, דהיקה שתי מחיצות, אבל מחיצות. זה לא איזה פסים, עמה לפה, עמה לפה. זה מחיצה בצד ימין, מחיצה בצד שמאל, שני הבתים שלו. דהיקה מחיצה, שתי מחיצות מעל יתה, מעולות. לכן, זה לא מבטל זה שהרבים עוברים שם. אבל אחה, לקה שתי מחיצות מעל יתה, נו, באמת, זה עמה על עמה, זה דיום דין, זה בסדר. אנחנו מתקנים את התקנה הזאת לעולה לרגל. באמת זה בסדר, זה יפה, אבל זה לא מחיצות גמורות. אז לכן, כשהרבים עוברים שם, הם הורסים את המחיצות האלה. ואז זה כבר לא נחשב רשות היחיד. גם דרבנן נמי לא קשיא. כי הכה, בפסים, איקה, לפחות שם, ארבע מחיצות. כי בכל צד יש עמה מכאן ועמה מכאן. כי הרי בסוף כשיש לך ארבע זוויות, אז כשאתה מסתכל בצד מזרח, יש לך שני פסים משני הצדדים. צד מערב, שני פסים משני הצדדים. גם צד צפון וגם צד דרום. אז יש פה ארבע מחיצות. שם ארבע מחיצות לפחות. אבל הטעם, שני צידי רשות הרבים, אין לך פה בכלל עוד שתי מחיצות, יש רק שתי מחיצות, אין ארבע מחיצות. לקשם ארבע מחיצות, ולכן זה לא נקרא רשות היחיד. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, דבר מאוד מאוד מחודש. ארץ ישראל, בכל ארץ ישראל, אין אפילו רשות הרבים אחת. ארץ ישראל אין חייבין עליה משום רשות הרבים. אין אפילו רשות הרבים אחת. ככה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן. רבי יוחנן הרי היה הרב של כל ארץ ישראל באותה תקופה. אמר, אצלנו פה בארץ ישראל אין רשות הרבים. יתיב רב דימי וכאמר לה להשמעת. רב דימי ישב, אמר את האמרה שרבי יוחנן אומר שבארץ ישראל אין רשות הרבים. אז אביי התפלא. אמר לי אביי לרב דימי, מה הייתה מה? יש לי אפשרות להסביר. אולי זה הסיבה שרבי יוחנן סובר שכל ארץ ישראל לרשות הרבים. אי למה? משום שיש פה מחיצות. למה? בצד צפון של ארץ ישראל יש אר מאוד תלול. משום דמקיף לסולמה דצור. זה היה סלע גבוה בצור מאח גיסה, בצד צפון של ארץ ישראל. ומצד דרום, ככה יש חלק שמסבירים שזה הכוונה לצד דרום, מחתן עדי גדר, חריץ שעמוק 10 טפחים ורחב 4 בעיר גדר, מאח גיסה מצד דרון. ואם כן, יש כאן שתי מחיצות. אני שואל את השאלה, אבל אנחנו יודעים שרשות היחיד צריך 4 מחיצות. אז יש דבר מעניין מהגאון רבי חיים קנייבסקי שליטה. בספרות דרך אמונה על הלכות תרומות, פרק א', סעיף או הלכה, ז' בביור הלכה, דיבור המתחיל מאשקלון. אומר, ומה עם צד מערב וצד מזרח? מה פשוט? צד מערב זה הים. אז שם יש גם כן כמו מחיצות של גובה 10 טפחים. וצד מזרח, יש לך את הכנרת, את ים המלח וגם את הירדן, שזה גם כן עכשיו עוד 2 מחיצות. טוב. אז אם כן, לכן כל ארץ ישראל נחשבת כמו רשות היחיד, ואין רשות הרבים בארץ ישראל. אם כן, גם בבבל אין רשות הרבים. אתה יודע למה? בבל נמי מקיף לה נער פרט מאח גיסה, ונער חידקל שקראו לה דגלת מאי גיסה. אתה יודע מה? לא רק בבל, גם כל העולם. דקולה אלמה, נמי מקיף ים האוקיינוס מכל הצדדים, אז אין רשות הרבים בכל העולם. אמר אביי לרב דימי, אתה יודע מה? יש לי איזשהו הסבר להסביר את דברי רבי יוחנן, לא יודע אם תסכים איתי, אבל בוא תשמע. דילמה, מעלות ומורדות כאמרת, העליות התלולות, שהן בעצם גם ירידות, התלולות שיש בארץ ישראל, עליהם אמר רבי יוחנן, שהם בהם דין רשות הרבים. למה? כי זה לא נוח ללכת שם. אמר לי, רב דימי מאוד התרגש, אמר לו, קרקפנה, יש לך ראש, זה היה שבח. חזיתי לרישך בעמודי, ראיתי את הראש שלך בין העמודים של בית המדרש, כי אמרה רבי יוחנן להשמטה, כאשר רבי יוחנן אמר את ההלכה הזאת, הריטווה מביא בשם רי, שתכוון להגיד לו, הדברים שלך הם כל כך נכונים, זה נדמה לי כאילו אתה היית ממש בשיעור, ואתה בעצמך שמעת, ואתה עכשיו אומר לי מה שאמר רבי יוחנן, זה בדיוק מה שאמר רבי יוחנן, העליות, התלולות, שבארץ ישראל אין להם דין של רשות הרבים. התמר נמי, כי את הרבין, גם הוא אמר את זה בשם רבי יוחנן. ואמרי לה, יש אומרים שזה לא היה הרבין, אלא אמר רבי אבאו אמר בשם רבי יוחנן, מעלות ומורדות שבארץ ישראל, אין חייבין עליהם משום רשות הרבים. למה? לפי שאין אינם כדגלי מדבר. הרי לומדים את רשות הרבים מהרשות הרבים שהיה במדבר. כי הרי כל המלאכות של שבת לומדים ממלאכת המשכן. ובמדבר לא היו עליות או ירידות תלולות, כי הרי העמוד הענן היה מיישר להם את הדרך. לכן, אם יש עליות מאוד מאוד תלולות, אין להם, אם הם בארץ ישראל, אין להם דין של רשות הרבים. באמיני רחבה, שם חכם, מרבה, שואל אותו שאלה. אם יש גבעה די תלולה, די ככה, שקשה להעלות בה, המתלקט, תל המתלקט, דיינו שעולים אליו לגובה של 10 טפחים, על ידי שהולכים בעלייה 400, מתוך 400, זאת אומרת, אתה עולה מרחק של 400, וזה שאתה עולה, זה מגביע אותך 10 טפחים. עלייה של 400 מגביע אותך לגובה של 10 טפחים. אז מצד אחד, זה אמור להיות רשות היחיד, כי זה גובה 10 טפחים, ומסתם גם שם 4 טפחים על 4 טפחים רוחב, זה אמור להיות רשות היחיד. אבל, ורבים בוקים בו. זה עלייה, זה לדוגמה כביש. כביש תלול שעולה, אתה צריך רכב חזק שיעלה את העלייה הזאת, אבל הרבים עוברים שם. האם חייבים עליו משום רשות הרבים, או אין חייבים עליו? תראה, השאלה שלי רק לפי רבי יהודה כמובן, שכמו שמיד נראה, כי עליבא דרבנן לא תיבא אליך. אין פה, השאלה לא מתחילה, כי השתה. ומה הטעם לגבי כשיש פסי בראות והרבים עוברים בין הפסי בראות? אז ודניחה תשמישתי, זה נוח לעבור שם, זה רשות הרבים רגילה, זה מקום מישור. בכל זאת, המחיצות הן מחיצות, ואי אפשר לבטל אותן. אמרי רבנן, לא עטו רבים ומבטלי למחיצתה. זה שהרבים עוברים פה, לא מבטל את המחיצות, מכיוון שיש כאן דיום דין, פסי ביראות, זה נחשב רשות היחיד. אז הכה, בטל, זה לא ניחה תשמישתי, גם כשאנשים עוברים שם, קשה להם לעבור, זה לא בנוח לעבור שם. לא כל שכן שזה נשאר רשות היחיד. כי תיבא אלך, אליבא דרבי יהודה, מהי? זה הספיק. הטעם, במשנה שלנו הוא אומר, שכשהרבים בוקעים בין הפסים, זה מבטל את הרשות היחיד מהשטח הזה, וזה חוזר להיות רשות הרבים. ודניחא תשמישתא, אולי בגלל שמאוד נוח לעבור שם, כי זה מישור, קרקע מישור. אבל ההכא, ודלא ניחא תשמישתא, כשאנשים בוקעים בתל התלול הזה, זה לא נוח להם לעבור שם. אז אולי נגיד שזה לא נקרא דרך רבים, זה לא נקרא רשות הרבים. לא עטו רבים ובמעט למחיצתה. עוד דילמה, לא שנה או שנגיד, מה זה משנה? קל, קשה, מה פירוש? מציאות שהרבים עוברים פה, אז זה כבר חוזר להיות רשות הרבים. אמר לי, אז רבה ענה לרחבה, מכיוון שהרבים בוקעים בעלייה הזאת, אז לפי דעתו של רבי יהודה, חייבים על התל הזה כמו רשות הרבים. אז רחבה שאל אותו, ואפילו אם זה מאוד מאוד תלול, יש כאלה שעולים על ההרים גבוהים, על האברסט, איך הם עולים? קושרים חבל למעלה ומטפסים על גבי, עם החבל. זה שואל אותו, אפילו אם זה כל כך תלול, שעולים לא רק בחבל, בלי חבל אתה לא תצליח לטפס שם? בכל זאת, אם הרבים עוברים שם, זה לא יהיה רשות היחיד, אלא זה יהיה רשות הרבים? אמר לי, אין, כן. שאל אותו, ואפילו אם זה תלול כמו מעלות בית מירון, שזה היה מאוד מאוד תלול, שהיה אפשר לבוא שם רק בן אדם אחד, כי מי עוברים שם שני אנשים, זה היה סכנת נפשות של נפילה. אז וזה כל כך תלול, וזה גם מאוד צר. איך תגיד שזה רשות הרבים? כזה צר. אבל רבים בוקעים שם. זה כבר לא יהיה רשות היחיד, אלא זה יהיה רשות הרבים? אמר לי, אין. זה יחשב רשות הרבים, לפי רבי יהודה. אז הוא שאל אותו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, A-T-V. הברייתא כותבת, חצר שנפרצה בשני הצדדים, ועדיין יש קצת גידודים, עדיין הוא קצת נשאר מהמחיצות, מאיפה שנפרץ, נשאר קצת למטה, קשה קצת לעבור, שם אבל המציאות שאנשים עוברים, רבים נכנסים לבזום ויוצאים בזום, קצרים אולי את הדרך או משהו כזה, נכנסים דרך פתח אחד, דרך פרצה אחת, ויוצאים דרך פרצה אחרת. אז המקום הזה, לעניין תומעה, הוא כבר הפך להיות רשות הרבים, כי לעניין תומעה, ספק תומעה, אם יש ספק על דבר מסוים, אם הוא תמה או טהור, אז אם הספק התעורר ברשות היחיד, ספקו תמה. אם הספק התעורר ברשות הרבים, ספקו טהור. עכשיו, מה ההגדרה של רשות הרבים לעניין ספק תומעה? שיש שם קצת אנשים, מספיק שזה לא מקום שממש נמצאים שם אולי שני אנשים. עצם זה שאנשים עוברים שם ושווים, זה כבר נקרא רשות הרבים. אז לעניין תומעה, רשות הרבים לתומעה. וספק שיתעורר באותו מקום יהיה טהור. אבל זה נשאר רשות היחיד לעניין שבת. נשאר את השאלה, מה אני? לפי מי נאמרה הברייתא הזאת? אילא מה זה לפי דעת רבנן? אז נשאר את השאלה, למה לפי רבנן זה נשאר רשות היחיד? הרי אנשים עוברים שם. ומה הטעם לגבי פסי בהיראות? נניחא תשמישתא, זה נוח לאנשים לעבור שם, זה מקום פתוח, יש הכל בשני הצדדים פסים, לא נורא. בכל זאת אמרי רבנן, זה מחיצות, המקום הזה רשות היחיד, אבל רבים עוברים פה, לא עטו רבים ומבט למחיצת, זה שהרבים עוברים פה, אין שום משמעות למחיצות, וזה נשאר רשות היחיד. אז הכה בחצר, דלא ניחא תשמישתא, למה? זה פתח צר, ועוד היה פה לפני כן מחיצה, ויש עדיין את הגידודים למטה, את השברים למטה של המחיצה, וזה לא נוח כל כך לעבור. לא כל שכן שזה שהרבים עוברים פה לא יבטל שם מחיצות, אז זה לא לפי דעת רבנן. אלא לאו, זה לפי דעתו של רבי יהודה היא. ואתה רואה מפה שהברייתא מחדשת, שרבי יהודה מודה, שאם זה לא נוח לרבים לעבור, אז אפילו אם הרבים בוקעים, הם לא מבטלים את השם של המחיצות. אז קשה על רבה, שאמר שעצם זה שאנשים רבים עוברים שם, גם אם זה לא נוח להם, זה כבר מבטל את המחיצות. דוחה גמרא לא. לעולם אפשר להסביר שהברייתא הזאת היא הולכת כמו דעת רבנן היא. ובאמת רב הצודק שלפי דעתו של רבי יהודה, זה שרבים עוברים במקום גם אם זה בדוחק, מבטל את המחיצות של המקום וזה חוזר להיות רשות הרבים. ומה החידוש אם כן בדברי הברייתא לפי דעת רבנן? שזה רשות הרבים לטומאה הצטריך עלי. החידוש הוא שמקום כזה, למרות שהוא מוקף מחיצות, אבל מכיוון שהרבים עוברים שם, זה כבר לא נקרא רשות היחיד לעניין טומאה, אלא זה נקרא רשות הרבים לעניין טומאה. ברייתא נוספת שואלת הגמרא קושיה על רבה, תשמה, משנה. זה משנה, זה לא ברייתא. המשנה אומרת, מבואות המפולשות בבורות. הגמרא כרגע מבינה שיש בור ובתוך הבור הזה יש מבואות, מבואות פתוחים משני הצדדים לרשות הרבים. תכף הגמרא תשאל איך שייך שבתוך בור אתה עושה מבוי שבשני הצדדים שלו הוא פתוח לרשות הרבים. או שהם פתוחים בשיחים, שראש אחד שלהם ארוך, שהראש שלהם הוא ארוך וצר. זה גם כן סוג של בור. ובמערות, שזה גם כן בור, רק בור מקורה. אז המבואות האלה יש להם דין של רשות היחיד לעניין שבת. ולעניין תומה יש להם דין של רשות הרבים לתומה, כי עוברים שם יותר אנשים. עכשיו הגמרא קודם כל רוצה להבין את המשנה. מה פורש מבואות המפולשיות בבורות סל כדתך? איך יכול להיות שמבוא יהיה פתוח בשני הצדדים שלו לרשות הרבים אם המבוא היא כולה בתוך הבור? אלא, מבואות שמפולשות לבורות. זאת אומרת, יש מבוא רגיל מרשות הרבים אחד לרשות הרבים המקביל. אבל בסוף המבוא, שהוא ממש אמור להיפתח לרשות הרבים המקביל, יש שם בור עמוק. אז איך תכנס לרשות הרבים? יש כזה מין דרך מעבר צער בצד. אז כתוב כאן שזה נקרא רשות היחיד לעניין שבת. מני, לפי מי נאמרה המשנה הזו? אילמה לפי דעתם של רבנן? נשאלת השאלה, ברור שלפי דעת רבנן זה ייחשב רשות היחיד. כי השתה, ומה הטעם לגבי פסי ביראות? דניחא תשמישתי, נוח לאנשים לעבור בין הפסים, בין הדיומדין. בכל זאת, אמרי, רבנן טוענים שהמחיצות נשארות עם שם מחיצות, ולא עתי רבים ומבטלי למחיצות. לא מבטלות את הרשות היחיד. אז הכה במבוי שהוא מפולש, שבסוף המבוי יש בור. וזה לא נוח לאנשים לעבור שם, כי זה מקום ממש צר בין הבור לבין הקיר של המבוי. לא ניחא תשמישתי, לא כל שכן שזה יישאר רשות היחיד, לאנשים לא נוח הרי לעבור פה בכלל כל כך. אז ברור שזה יישאר רשות היחיד, לא צריך לחדש את זה. אלא לאו, החידוש פה במשנה זה לפי דעתו של רבי יהודה היא, שהוא סובר שהרבים כן מבטלים בדרך כלל מחיצות, רק פה מכיוון שבצד השני יש בור, וקשה לאנשים לעבור בשפת הבור, כי זה מקום צר, ואז פה רבי יהודה יודע שזה יישאר רשות היחיד. אז קשה על רבא שאמר שלמרות שקשה לאנשים לעבור, אם בפועל רבים בוקעים בו, זה נקרא רשות הרבים. דוחה הגמרא לא, לא קשה על רבא. באמת רבא צודק שלפי דעתו של רבי יהודה, אם רבים בוקעים ברשות בין המחיצות, זה נשאר, זה הופך להיות רשות הרבים. אפילו שקשה להם לעבור שם. והמשנה הזאת, החידוש הוא לעולם כמו דעתם של רבנן. אז אתה שואל מה החידוש שזה נקרא רשות היחיד לשבת? הרי לא נוח לרבים לעבור. החידוש הוא באמת לא על זה שזה רשות היחיד לשבת, אלא החידוש הוא שזה רשות הרבים לתומה צריך עלי. שמכיוון שכבר אנשים מסתובבים במקום הזה, זה לעניין תומה לא נקרא רשות היחיד, זה נקרא רשות הרבים. וספק תומה שם יהיה טהור. הביאה הגמרא קושייה נוספת על רבא ממשנה. תשמע, שבילי בית גלגול, שם של מקום, שהשבילים שם מאוד תלולים, מאוד משופעים. וכיוצא בהם, המקומות האלה הם רשות היחיד לשבת, ומשות הרבים לעניין תומה. ואיזהו שבילי בית גלגול? מה ההגדרה, עד כמה זה נחשב תלול? אמרי דבר רבי ענאי, כל שזה כל כך משופע, זה כל כך עלייה קשה, עד שאין העבד יכול ליטול בידיים של עושאה של חיטים, ורץ אחרי שוטר שממונה עליו, והוא לא יכול לרוץ, וירוץ לפני ישרדיות. זאת אומרת, למרות שמישהו מכריח אותו לרוץ, אבל הוא לא יכול לרוץ שיש לו בידיים שאה, כי זה כל כך תלול. או שזה עלייה כל כך קשה. עכשיו, תשאלת השאלה, מה אני? לפי מי נאמרה המשנה הזאת שזה עכשיו רשות היחיד כזה סוג מעבר? אילמה לפי דעת רבנן, אז זה לא חידוש שזה נשאר רשות היחיד. השתה, ומה הטעם לגבי פסי ביראות? דניחא תשמישתי, זה שאנשים עוברים שם, נוח להם לעבור שם בין הפסים. בכל זאת אמרי רבנן, זה נשאר מחיצות. לא עטו רבים ומבט למחיצתה. אז הכה בשבילי בית גלגול, שקשה מאוד לרבים לעבור בה, ללכת שם. דלא ניחא תשמישתי לו, כל שכן, שלא מבטל זה שהרבים עוברים שם את השם של רשות היחיד מהמקום. אז אם כן אין חידוש, אלא להב, מה המשנה מחדשת, כשהמשנה הולכת כמו דעתו של רבי יהודה, שהוא סובר שבדרך כלל זה שרבים עוברים, זה כן מבטל את השם של המחיצות, וזה הופך להיות רשות הרבים. אבל כאן, מכיוון שלא נוח לרבים לעבור, כי זה עלייה מאוד קשה, אז רבי יהודה יודע שזה יישאר רשות היחיד. אמר לי, אז רבא אמר לרחבה, קודם כל אתה צודק, אתה צודק, רבי יהודה מודה בשבילי בית גלגול שזה נשאר רשות היחיד, רק מה? זה שונה לגמרי. לא על זה דיבר רבא. כשרבא אמר שכשרבים בוקעים במקום שלא נוח לעבור שם, לפי דעתו של רבי יהודה, עדיין המקום הזה נקרא רשות הרבים, כי מציאות הרבים בוקעים בו, זה נאמר במקום שהוא באמת רשות הרבים, אבל שבילי בית גלגול הוא, לא, הוא מציאות שהוא לא רשות הרבים. למה באמת לא? כי יהושע בן נון אוהב ישראל היה. כשהוא הנחיל לנו את ארץ ישראל, עמד ותיקן להם דרכים וסטרטיה. הוא תיקן שבילים, כבישים וגם שווקים גדולים. כל היכה דניחה תשמישתה מסרה לרבים. כל המקומות, מישור שנוח לעבור שם, הוא הפך את זה למקום של רבים, לשבילים של רבים, לשווקים של רבים. וכל העליות התלולות, וכל היכה דלא ניחה תשמישתה מסרה ליחיד. לכן, בזה באמת רבי יהודה מודה, שהמעלות והמורדות של ארץ ישראל נחשבים רשות היחיד. ואפילו אם הרבים עוברים שם, לא מבטלים מהמקום הזה שם רשות היחיד. גם בזה, גם רבי יהודה מודה. מה שרבא אמר, שלפי דעתו של רבי יהודה, אפילו אם קשה לעבור במעבר הזה, עצם זה שהרבים בוקעים בו, הופך את המקום לרשות הרבים, זה נאמר על מקומות אחרים בעולם, אבל זה לא נאמר על ארץ ישראל, ועד כאן דף כ"ב.